טוב, צהריים טובים לכולם. בפעמים הקודמות דיברנו על החשש מהעלייה לארץ, התודעה שבה אדם שנמצא בגלות נמצא במקום הלא טבעי שלו, שהמקום הלא טבעי בעצם מייצר מערכת עם כללים גמישים. אדם זוכה ברוח הקודש, ובלבד שהוא יהיה איש טוב, אמיתי, מידות טובות. לא צריך הרבה מעבר. ודווקא בארץ, במקום שלנו, יש כללים קשיחים. המשלנו את זה למערכת היחסים שיש בין הורה לילד, לעומת מערכת היחסים שיש בין סבא ונכד. הסבא והנכד, יש איזה שחרור, מה שהנכד מבקש נותנים לו, יש איזה חופש במערכת יחסים, מציאות שאין בה גבולות, לעומת מערכת היחסים שיש בין האבא והבן, שבה יש גבולות, יש כללים, לא כל הרוצה יבוא ויטול. ולכן נמנעו החסידים או נרתעו החסידים, וראינו גם בעל שם טוב, גם המגיד מזריץ', גם בחב"ד וגם ברבי יצחק אייזן ספרים מקומרנה, נרתעו וחששו מלעלות לארץ. היום אני רוצה שנדבר על נושא אחר, קרוב, משיק, וזה הנושא של ארץ ישראל והלבושים. כן, כתוב בגמרא שההבדל בין תלמידי חכמים שבבבל לתלמידי חכמים שבארץ ישראל זה המצוינות בלבוש. ארץ ישראל אולי צריכים פחות לבושים, דווקא בגלות צריך את כל העטיפות והלבושים, גם בקיץ צריך להרגיש שאנחנו בחורף. אבל אני הייתי רוצה להתחיל מהסוף ולהתקרב להתחלה, להתחיל ממקור 9 בסוף עמוד 3, תיאור הדרך של הנסיעה של רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל, בתוך ספר חיי מוהר"ן, נסיעתו לארץ ישראל. כן, הרבה פעמים כדי לפגוש אדם אנחנו צריכים לפגוש את הרווחים שלו, את ההליכה שלו בדרך. כן, יש מנהג כזה אצל רב, אתה רוצה לדבר איתו אבל הוא נורא עסוק, אז הוא אומר, אני נוסע מפה לפה, בוא צייתי, נדבר בדרך. הדינמיקה, הוא לא בבית, שאז תלמידי חכמים אין להם מנוחה, יש להם 20 ילדים, תמיד רעש. הוא לא בישיבה, תמיד רוצים לדבר עם הרב, הוא בדרך. במקום לשמוע כל המוזיקה, יש מישהו שנוסע איתו. אז אנחנו עכשיו מתוודעים לנסיעה של רבי נחמן לארץ ישראל, ויותר משיש ארץ ישראל אצל רבי נחמן, יש נסיעה לארץ ישראל. כן, יש דברים שהרבה יותר מה שאנחנו צריכים להגיע אליהם, אנחנו צריכים להיות בדרך. ישמח לב מבקשי השם, לא מוצאי. אנחנו לא שמחים על המסיעה, אנחנו שמחים על הבקשה, על הדרך, מבקשי השם.
יפה.
אז אנחנו מחפשים בטלרס. אנחנו בטלרס. אמר אז לרבי יודל, שרוצה לנסוע לארץ ישראל, ולכאורה יש מובן שמספיק. אם אתה רוצה לנסוע לארץ ישראל, אתה צריך להגיד שאתה רוצה לנסוע, יכול להיות שזה מספיק. אחד רוצה להתחתן, מספיק בשלב הזה, זה מספיק, שלב הבא זה להתחתן. רוצה לנסוע לארץ ישראל, ורבי יודל ברך אותו ואמר לו, רבנו, בוודאי אתם רוצים שם לפעול, אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול, יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. לא סתם נוסעים לארץ ישראל, בנת ישראל נוסעים לפעול משהו, רב יודל מברך את רב נחמן שיצליח לפעול את מה שהוא רוצה, ונענה לי ראשו על ברכתו. אחר כך אמר, הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני, שאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול גם פה. כלומר, למה צריך לנסוע לארץ ישראל? איכן שמחשבתו של האדם לימד אותנו זקנו של הבעל שם טוב, זקנו של רבי נחמן, הלא הבעל שם טוב, שם הוא. כלומר, אם אני מחשב שאני בארץ ישראל, הרי שאני בארץ ישראל, או כמו הפתגם החבדי, עשה כאן ארץ ישראל. למה צריך לעלות לארץ? אתה יכול להיות בית חבד בקטמנדו, ואתה עושה פה ארץ ישראל. בית רבנו שבבבל, עשה כאן ארץ ישראל. למה צריך דווקא לעלות לארץ? גם רבי נחמן יכול לפעול את אשר הוא רוצה מאוקראינה, דרך תפילות ובקשות ותחנונים לבד, ואפשר לחסוך את הנסיעה לארץ ישראל. אגב, לפי זה אפשר גם לחסוך את הנסיעה לאומן, לפעול את הנסיעה לאומן מארץ ישראל. עשה פה אומן, למה אתה צריך לנסוע? אלא מה, אתה רוצה קצת שקט? נדאג לך למילואים, לא צריך לנסוע לאומן. למה רבי נחמן צריך לנסוע דווקא לארץ ישראל? רק החילוק, יש חילוק, שכשאזכה להיות בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים, אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים. בארץ ישראל, ובשביל זה צריך לנסוע, ואי אפשר רק בתודעה, צריך לנסוע כדי לזכות בלבושים. אבל בחוץ לארץ אי אפשר לקבל השגה על ידי לבושים. מה הרווחנו? הרווחנו שהמבוקש, מה שאנחנו רוצים, זה לבושים. מה זה לבושים? מה זה לבושים? למה זה חשוב לבושים? אם אתה לא לבוש, אי אפשר להסתכל עליך. כמה? איך? משהו שמכיל את האור, כלומר יש פה איזה אלמנט של תיווך שרבי נחמן רוצה אותו, כן? איזה מחלקל חיים בחסד. הסבירו שהברכה במחלקל חיים בחסד זה נותן כלים להכיל את החיים, זה החסד של מחלקל חיים. מחלקל לשון מאפשר שיהיו כלים להכיל את החסד, ולכן שרבי נחמן רוצה לעלות לארץ הוא מבקש לבושים, הסתרות, נכון? יש תיאור נורא נוגע ללב, הפוך לחלוטין, שאדמור הזקן מבדל את עצמו מכל שאר תלמידי המגיד ממזריץ'. הוא אומר שההבדל בינו לבין שאר התלמידים הוא כזה: שאר התלמידים קיבלו כתלמידים, והמורה, הרב, שהוא פוגש את תלמידיו, הוא נותן להם באמצעות לבושים. לא באים אליו הביתה, יש איזה היררכיה, הוא חושב מה להגיד, אבל בבית יש משהו בלתי אמצעי. לכן אפילו פעם אמרתי והצטערתי על זה שאמרתי, עכשיו אני הולך להגיד לכם גם את זה ולהצטער, אבל אמרתי שהחידוש במשיח זה שיהיה לו ילדים. אם אין לך ילדים, זה לא חוכמה שאתה חושב שאתה משיח, אפילו זה לא חוכמה שאחרים חושבים שאתה משיח, אבל אם יש לך ילדים זה כבר מסובך, כי יש אנשים שראו אותך לא תמיד במיטבך, לא תמיד רגוע, לא תמיד מתון, כן? הילדים אי אפשר למכור להם סיפורים, ואם בכל זאת הם חושבים שאתה משיח, אם בכל זאת הם חושבים שאתה אבא, אולי סימן שאתה באמת משיח. אני סוגר את הסוגריים. מה יש לנו בלבושים? למה הלבושים האלה כל כך חשובים? אומר אדמור הזקן, התלמידים הרגילים של המגיד ממזריץ' קיבלו כמו תלמידים, רב נותן לתלמידים באמצעות לבושים, אבל אני הייתי חבר של הבן של המגיד ממזריץ', שלא הוא רבי אברהם המלאך, מופיע גם בדרושים של אדמור זקן, יש מסורות ממנו גם בספר תורה אור ונוספים. האב משפיע לבנו ללא לבושים, יש פה גם ביולוגיה, הוא משפיע לו ללא לבושים, ומילא גם אני קיבלתי את המגיד ממזריץ' ללא לבושים, ולכן התורה שלי כל כך שונה ועמוקה ורחבה ואינסופית מאשר תורות שאר החברים שלמדו אצל המגיד ממזריץ'. בניגוד לכך, הפוך ממש, רבי נחמן רוצה את הלבושים. בלי לבושים, אקסטרים, זה על הבוקר. נכון, רבי נחמן כותב שאצלו רצו זה שום דבר, זה עבודה, כן? העניין זה השוב, הכלים, המציאות, ולכן הוא מבקש את הלבושים. וזה החילוק שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. הוא פתח לו לרב יודל הנ"ל הסידור של הארי זכרו לברכה, והראה לו בכוונות שזה החילוק בין שבת ליום טוב, שבשבת האור מלובש בלבושין וביום טוב האור בלי לבושין. מה זה ארץ ישראל לפי זה?
שבת,
שבת שבכל העולמות, נכון? הגלות זה יום טוב, אתה נותן להם יום טוב, עושים לך עוד יום. כן, אני אמרתי לאיזה שכן, עכשיו היה שבת ושבועות, אמרתי וואו, סיר לחץ 49 שעות, אתה לא יכול להגיד לילדים בואו תראו ככה איזה סרטון של האחים גרובייס, ערוץ מאיר, כלום אתה לא יכול. בסדר? אז אמר לי, נו, תרגיש מה זה להיות יהודי בחוץ לארץ. יהודי בחוץ לארץ זה קבוע. היום טוב נמשך עד אין סוף. ארץ ישראל זה בחינת שבת, חוץ לארץ גלות ויום טוב. והיום מה שאני רוצה שנראה תורה של רבי נחמן אחת שתבהיר לנו את השיחה הזאת שראינו עכשיו מחיי מוהר"ן, נלמד אותה מתון מתון ונסיים בשפת אמת בסיפור על רבי מנחם מנדל מויטבסק, שיש לו סיפור מאוד מעניין שמספר הרב זווין על הלבושים, למה הוא בא לפגוש את רבי יעקב יוסף מפולנאה ללא לבושים, היינו ללא קפטן. זה מתקשר גם לכך שרבי נחמן בדרך לארץ ישראל דווקא משנה לבושיו וכו'. אז נתחיל עכשיו לפי סדר, נלמד את תורה ד' בליקוטי מוהר"ן תניאנה. סדר מקור ראשון מסודר. אך התועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד, כי הצדקה מועלת תמיד, כי צורכי הגוף הם רבים מאוד, ואפילו ההכרחיות הם רבים וגדולים מאוד, אכילה ושתייה ומלבושים ודירות שיכולים לבלות ימיו ושניו אפילו על ההכרחיות לבד, והם מונעים את האדם מאוד מעבודת הבורא. האדם מתחיל את חייו המנטליים הרוחניים כרבי שמעון בר יוחאי במערה. אני למדתי בישיבה שהראש ישיבה אפילו אמר שהוא מבקש לא להוריד צלחות מהשולחן. מדוע? אני רואה פה גם חיוכים שרוצים שאנחנו גם נוציא כזה. למה לא להוריז? ביטול תורה. אבל אומרים את זה ביטול תורה, אתה אומר ביטול תורה אז תוריד את הצלחת. ביטול תורה אפשר בזמן הזה ללמוד, אנחנו נשלם, נרוויח בזה יתרת לטיבות, גם מישהו ירוויח מזה וגם חבר'ה ילמדו וכך אהבה. אלא מה, שיום אחד הרבצן לא היה נראה לה, היא אמרה צריך להיות בני אדם, מה היה אחרי שהם התחתנו? בסדר, אז היה עגלה, היה מישהו שהיה, היה איזה עובד שהיה עובר, היית מסיים, היית שם את הצלחת, לא חלילה שוטף או משקיע, הולך עד הכיור לא לסחף, שם באיזה עגלה שמדי פעם עובד היה מעביר אותה בין השולחנות וממשיכים ללמוד, דואגים לך להכל, כביסה, אוכל, רצפות, הכל, הכל. אתה חי, אל תתענג על השם אלוקיך, אין, לא צריך יותר. וכמו שסיפרתי לכם מהטרמפ שלקחתי לא מכבר, עצרתי פה, הוא הגיע מביתר, רצה לירושלים, שאל מה אני עושה, אמרתי לו, ואז הוא אמר, כמה אתה מרוויח? מתי לאחרונה שיתפתם מישהו וכמה אתם מרוויחים? אה? אלא מה? כמה אנשים יודעים כמה בדיוק אתם מרוויחים בחודש? אה? זה דברים בדרך כלל שנחשבים לאינטימיים. למה הם אינטימיים? זה לא ברור, אבל זה נחשב אינטימי. לא מדברים, אולי במילואים מדברים, מקובל לא להגיד את הסכומים האמיתיים, שלא תשלוט בהם עין הרע, אבל הוא ישר ככה, ישר ולעניין, בחור תכליתי, כמה אני מרוויח. עוד אילו זה תשובה שמגלים רק בלחישה, צריך לטבול לפני, אי אפשר ככה, בטרם. אתה אומר, טוב, בסדר, כמה רווח יש בין הברוטו לנטו שלך? עכשיו הוא דקר, נקודה. כל איש ישראל שחי בארץ ישראל ובמדינת ישראל יש לו איזה פער, כל המוסיף מוסיפים לו. אמרתי לו, ברוך השם, יש, אני מניח, כמה יהודים טובים שחיים, לא יודעים ברווח, אבל יש, אפשר לך, יש מי שמקבל את הרווח הזה בין הברוטו לנטו. אז הוא בא ואמר, זה אני, ברוך השם, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אתה עובד קשה, עכשיו קניתי אוטו בזכותך, בין הברוטו לנטו הולך אליי. ברוך השם, עכשיו נולד ילד שביעי, אז בזכותך מכרנו את האוטו של החמש מקומות, קנינו בשבע והשארתי את האוטו לאשתי, אז טוב שלקחת אותי. אז הוא אומר, כדאי מה שתיקח אולי עוד עבודה, אנחנו רוצים עוד חדר בבית, כל זאת שבעה ילדים, 2.5 חדרים, יש גבול לכל תעלול, אנחנו רוצים למכור בביתר ב-A ולמכור ל-B, לקנות ב-B, שם יהיה לנו 3.5 חדרים, תעבוד כך עוד עבודה אולי. עכשיו, משהו בחוצפה היה כל כך ככה, בלי שום החלצות ובלי פוליטיקלי קורקט, אז זה היה נורא מהנה. אבל זה יהודי שחי ככה לדבריו עדיין בישיבה, בסדר? אברך, מישהו מפרנס אותו, אני לא ידעתי שזה אני, אבל אתה אומר לו, טוב, אם אני איסוכו, אתה איסוכו ואני זבולון, אז בוא נעשה איזה הסכם ואני יודע, אתה לומד לזכותי, בזכות זה שעוד קצת פער בין הברוטו לנטו. ככה נמנינו וגמרנו, עזר השם, תלכו עכשיו לביתר עילית לבי, תראו עוד חדר, אולי בבנייה, אבל יש עוד חדר. אבל רוב האוילם שלא חי בישיבות, כן, על מצע מנותק, יש לו הרבה טרדות. יש דבר כזה, הרבה טרדות. איך אמר לי חבר לא מזמן? שהיינו בישיבה והרב אמר, רק אל תהיו לי בלבטים. אמרתי, מי ייתן לי בלבט ונשכנו כחמור וניתן לו בעירוי איזה שיעור ככה בלומדס, נראה לו מה זה. אומר, היום 10 שנים אחרי, אני הבלבט, בליל שבועות אני הולך לשיעורים ככה על כשרות הזברה, העיקר להחזיק ערני, אני הבלבט, לא מספיק, בקושי דף יומי, אם אני מגיע דף יומי לרוב אני מנקר, אני הבלבט האולטימטיבי. כי יש טרדות, אכילה ושתייה ומלבושים ודירות, אפשר ממש לעשות פה, להקביל את זה לעולמות. יש פה את האכילה ושתייה, זה בתוך האדם, זה כבר שייך לגוף, כך יש מלבוש, נכון? זה ראינו מה שארי כותב בעץ חיים שער מבית בהתחלה, ועל המלבוש יש דירה, יש כתפארת אדם לשבת בית. זה דברים שרוב העולם את מיטב שנותיו מעביר בטרדות האלה, איך הוא מפרנס וכאן הוא מביא אוכל ושתייה ומלבוש ודירה. ושימו לב, רב נחמן דייק, הוא לא אמר בית, בית זה צריך שני צדדים שיעזרו, צריך גם סבתא פעילה, צריך ירושה, דירה, נתבע השם להיות לו דירה בתחתונים, בית, שלא הקדוש ברוך הוא, דירה, נכון? שכירות, גם זה מסובך. יכולים לבלות את ימיו ושניו על ההכרחיות לבד. אז מתי נעשה את מה שאנחנו רוצים? כן? אז הכל האנשים עושים בשביל הילד, שהוא ילך לחוג, שהוא ידע אנגלית טוב, שהוא ילמדן, שהוא ידע טוב פרבולות, שיתקבל, שיעשה פסיכומטרי, ואז הילד יוכל לעבוד עד 4 ומ-4 עד 12 ללמוד שערי יושר. אבל גם הילד מגלה שלא פשוט, הרבצן שלו רוצה אותו, ולאוטו יש מניעות, נכנסת למנוע חולדה, נשרף, יש בעיות בפלאגים, והוא מגלה שרוב חייו עוברים שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה בגימטריה בירוקרטיה. לא עובד, רוב הזמן אתה מבזבז, ואז יש שבת, ואז אתה נח מכל השבוע. אז מתי עושים את מה שאנחנו רוצים? שבת באמצע השבוע, נכון? אז רוב האוילם זה נהיה מסובך אצלו. מתי הוא נושם? מתי הוא עושה מה שהוא רוצה? עכשיו, במשך הזמן אתה מתמכר לשיעבוד של ההכרח.
פנסיה.
זהו. מה עושה בפנסיה? יש פנסיה את קופת חולים ויש פנסיה אברסט. הוא יוצא לפנסיה, זהו. סביב העולם ב-80 יום. תדעו לכם שהישיבות של פנסיונרים זה הישיבות עם הכי הרבה להט. חבר'ה יודעים שלא נשאר הרבה זמן. לומדים.
נשאר הרבה זמן
עד הגיוס. דייקה, לומדים. עכשיו, ברוב העולם צריך לדעת את זה. צריך להתמלא על זה רחמנות גם. בזיעת אפיך תאכל לחם. זה עיקר העניין. איך הרמח"ל כותב בפרק כ"א במסילת ישרים? המס שכל המין האנושי חייב לו, מחויב בטרדות הפרנסה. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. כן, זה מופיע גם בכמה אגרות של גדולי ישראל במשך הדורות. יש כל מיני בלגן בקהילה, צריך לעבוד יותר קשה. אדם עובד קשה, חוזר הביתה מאוחר, נרדם, ברוך השם חטאים הוא לא עשה. הוא גם לא בעמדה בחירה כל כך, אגב, כי אמרנו שכל הכסף הוא חוסך שהילד ידע אנגלית. הוא בעמדה בינונית, עוזר הביתה, עייף, בא מן השדה והוא עייף, נרדם. בסדר? אני זוכר שזה הטריד אותי כאדם צעיר, מה עושים האברכים המבוגרים שחוזרים הביתה? למה הם לא בסדר ערב? באיזשהו שלב הבנתי שעם 7 ילדים, בסדר ערב, אתה נרדם. באיזשהו שלב שאתה אומר המלאך הגואל אותי עם אחד הילדים או הילדות, אתה פשוט נרדם. זה מה שהאברכים עושים סדר ערב. אומר רב נחמן, אתה יכול להעביר את כל החיים על ההכרחיות, והם מונעים את האדם מאוד מעבודת הבורר. אתה איש כשר, זה נחמד, אנחנו אוהבים אותך, אבל בשביל מה? ואף על פי שגם הם בעצמם גם כן עבודת הבורא יתברך. מישהו מושך לרב נחמן, אומר לו, רב נחמן, אתה נשמע כמו בעל מוסר, נכון? ככה נשמעים בעלי המוסר. ואצל תנועת המוסר אומרים שהסכין הכי חד, הכי חריף שנברא, זה המחוג הגדול שיש בשעון, אמר רב ישראל סלנטר. עוד דקה עברה ומה עשית? עוד שעה עברה ומה עשית? עד מתי? נכון? כן, כדאי לכם. קראו קצת מוסר ומעורר את הלב. כמו חכמי זן. קראו את זה. ורב נחמן נזכר שהוא בעצם רבה, הוא לא בעל מוסר. לא, גם בהכרחיות הוא, מישהו מושך לומר, רבה, אנחנו עושים קצת חסידס, קצת מתוך כך לעבוד השם. לא, אפשר שגם הם בעצמם הם גם כן עבודת הבורא יתברך, כי הם בחינת התארותא דלתתא, כי בעובדא דלתתא יתאר לעילא, כי על ידי כל עסקים ומלאכות שעושים בני אדם, על ידי זה נתעורר אותו הציור של אותה המלאכה למעלה במעשה בראשית, הוא מביא חיות והערה לאותו הציור של אותה המלאכה של מעשה בראשית שלמעלה, שהוא מכוון כנגד אותו העסק והמלאכה שהאדם עושה למטה בעולם הזה, כי על ידי העסקים והמלאכות שעושים נעשה על ידי זה בחינת משכן. אוקיי. כל מה שאנחנו פה תרודים בחיזו דעי אלמה ומתרוצצים כחיה להסביע, כמו האוגרים האלה שמביאים לגן של הילדים שהם בתוך גלגל שהוא רץ רץ רץ, ככה אנחנו בונים את המשכן דלעילה. למה? מה קשור? למה זה בונה את המשכן? לא תוהו בראה לשבת יצרה, נכון? עולם התוהו נשבר, ועולם התיקון נבנה על בסיס של צמצומים. זה לא התפשטות אינסופית שבסופו של דבר הביאה לאיזה סוף של האומניפוטנטיות הזאת והכל קרס, אלא אנחנו מדברים על עולם שבו יש גבולות, ועבודת השם היא דווקא דרך המציאות המוגבלת, המצומצמת, לדעת בארץ דרכך, בארץ דייקה, איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. ולכן יקר בעיני השם התפילת מנחה במקלט של עובדי רמי לוי ב-11:15 בערב כל לילה. הייתם פעם בתפילה כזאת? בוקעת ריקים, אפילו את הבטון של המקלט של רמי לוי. אבל רב נחמן אומר עוד יותר, זה לא רק התפילה, שזה אגב דבר מאוד, רק בשביל זה שווה ללכת לעבוד ולא להרוויח את הרווח של בין הברוטו לנטו. לראות מה זה מנחה של אנשים עובדים. יש תיאור נורא יפה של אדם ברוך בסדר היום, כן, הוא מתאר את זה, את האזור התעשייה באחת החצרות האחוריות של אחת הערים האחוריות. מנחה, עושים כזה צנטר, שזה מתחיל, פתאום אתה נכנס למרחב אחר. פוקו היה קורא לזה אטרוטופי. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, נכנסים לקורבנות, פתח אליהו, פתאום יש מוד אחר. גם אם עושים מנחה קצרה, זה מוד אחר של ההזרה של אותו עולם שאנחנו נסחפים בתוכו. פתאום יש רגע שאני עוצר, כן, יש ביפן את זה, כל 3 שעות יש מין כזה קול כזה של פעמון, עוצרים כולם 10 שניות, חושבים שיביתי השם לנגדי תמיד, הכרת הנוכח, מזכיר לעצמו יום המיטה, 10 שניות, ממשיך לרוץ. בסדר? יש שם כיכר בטוקיו, קוראים לה גינזה, 22 מיליון איש חוצים את הכיכר הזאת כל יום. מזכיר לעצמו יום המיטה, עוצר רגע, מתאפס, ממשיך. זה תפילה ביום עבודה. לכן אנחנו תורה ועבודה. למה אמרו תורה ותפילה? כי אם אתה רצונך להתפלל, אתה צריך לעבוד. כשאני התלבטתי בין ללכת למרכז לישיבה חרדית, אמר לי הרם שלי ללכת לחברון. הלכתי לחברון, עזרתי למרכז, שאל למה? אמרתי כי רק לומדים שם. אתה רוצה להתפלל, אתה צריך תורה ועבודה, אתה צריך לעבוד, ואז מתוך העבודה אפשר להתפלל. אם אתה רק תורה, אין עבודה, אין תפילה. אכן תפילה מתוך מקום עבודה יקר בעיני השם, אבל פה רב נחמן לא אומר את כל מה שאמרתי. נחמן אומר שהעבודה עצמה היא בונה את המשכן דלעילה. עכשיו הוא ינסה להסביר. כי כל מלאכות כלולים בלמדת מלאכות שהן אבות מלאכה, אבות מכלל דלקת תולדות. כי כל מיני מלאכות ועסקים שעושים כולם כלולים בלמדת מלאכות שהם האבות והשאר הם תולדות. בלמדת מלאכות הם כנגד מלאכת המשכן, כמו שאמרו רזל, אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? כנגד מלאכת המשכן. וציורה דמשכנה כציורה דעובדה דבראשית, כלומר בריאת העולם ועשיית המשכן מקבילות אחת לרעותה. תראו פה בהערה יש לנו את ותך על כל עבודת משכן אוהל מועד ויחולו השמיים, ויחל משה את המלאכה ויחל אלוקים ביום השביעי. כלומר בריאת העולם עליונים בוראים את התחתונים, ובריאת המשכן עשו לי קיטון קטן, נכון? הקדוש ברוך הוא מקפל עצמו בין שני עבדים. ויער משה את כל המלאכה ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. תמיד שאני קורא את הפסוק הזה יש לי ככה איזה קדוש ברוך הוא שמח, טוב מאוד, פעם אחת בעולם יש לו נחת, אחר כך הכל מסתבך כאמור, ואינחם כי עשה את האדם בארץ והתעצב לי בעבד. בסיום יש איזה טוב מאוד, לברוא עולם ולהצליח לומר טוב מאוד. לא כמו שאמרו, יש תיאור של הסופר הרמן קפוטה, כן? בכל זאת, יהודי, קפוטה, שאמר שלסיים ספר זה כמו לקחת ילד, להוציא אותו החוצה ולראות בו. אי אפשר לסיים ספר, תמיד יש לך עוד איזה הערת שוליים, איזה פוטנוט, איזה תיקון, כן? יש לי קרוב משפחה שכותב ספר 48 שנה, ספר זה אמור להפוך את העולם. הבת שלו, שהוא התחיל, שאיך שהיא נולדה הוא התחיל לכתוב לה את הספר שהסביר לה למה חיים, מחתנת עכשיו את הילד, הוא עוד לא סיים את הספר. זה ספר החיים, כמו שרב שמחה בוני מפשיסחה אמר, רציתי לכתוב ספר ויהיה בו את כל האדם ויהיה גודלו כגודל כף יד, ונמניתי וגמרתי שלא לכתוב. למה חיים, למה כל זה שווה, יש ספר. משה בורא את העולם, ויר משה לעומת ויר אלוקים, ויברך אותה משה לעומת ויברך אלוקים את יום השביעי, משכן דלאלה ומשכן דלטטה, כן, הרמח"ל כתב על זה את המאמר משכני עליון, להראות איך כל, כן, מאמר מאוד חשוב של רמח"ל, איך כל הציור של בית המקדש תחתון הכל מקביל לעולמות העליונים, והאדם העושה המלאכה וציור הדגופה כציור הדמשכנה, נמצא שעל ידי האדם שעושה המלאכה והעסק, על ידי זה נעשה בחינת משכן שעושה המלאכה והעסק כראוי. רגע, מה זה כראוי? שמה? מה זה כראוי? זה שאלה, מחלוקת גדולה, מה זה חנוך, על סביב חנוך תופר מנעלים היה. המקובולים מה אומרים? מה היה עושה חנוך? ייחודים על כל מכה. מה אומרים בעלי המוסר? מה זה שהוא היה מייחד ייחודים על כל תפירה ותפירה?
חסד.
זה היה מקובל אומר
חסד, בעלי המוסר,
בעלי המוסר
בשביל לעזור לאדם,
לעזור לאדם, ועוד יותר בעלי המוסר, הייתי אומר הדתי לאומי, למרות שבעלי המוסר עצמם, הסבא מקלם כתב את זה, תבשים חזיס אל זיו, מה כתב? שהוא היה דואג שהסנדל יהיה מצוין ולא יקרה אחרי חודש. זה לייחד ייחודים, שהוא היה תופר מנהלים, והמדרש אומר מייחד ייחודים, המקובל אומר שזה בעולמות, בעל המוסר אומר שזה פה, עושה איזה תום, עושה נעל טובה שלא נקרעת, ואתם יודעים שנעל מאוד חשוב, תהיה חזקה, זה מה שהוא עושה כראוי, כמו שצריך להיות. מה, איך? עכשיו, רב קוק יש בכל דרכך דאהו, נכון? במוסר אביך, איך? שזה יהיה בדיוק, ועל ידי זה נותן חיות והערה למעשה בראשית, והוא קיום העולם, נמצא שגם זהו עבודת הבורא. כלומר, הוא חלק מתיקון העולם, מהמרד הזה, כן, ככה לוינס כותב בתשע קריאות תלמודיות, כותב מאוד יפה, שיש מרד בעצם העובדה שאדם קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר לביתו, שותף למרד של תיקון העולם. הוא לא מיואש, הוא לא מרים ידיים, הוא חלק מבבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך, וזה קיום העולם, שאתה שותף בקיום העולם, שאתה חלק מקיום העולם. שאתה
יש גילוי רצון, זאת אומרת, קם בבוקר, כבר הוא עושה,
והוא גם עומד בסטנדרט שפרויד לימד אותנו לפני מותו, מה זה אדם נורמלי. אתם יודעים, זה בסדר, כל אחד יכול לבחון את עצמו, האם הוא נורמלי. מה זה אדם נורמלי? איך אני יודע שאני נורמלי? שאלה, תשובה, בסדר, זה פסק. אם הוא אוהב ועובד, בסדר, מחילה ממי שקצת הסתבך עכשיו, זה המדד לנורמליות. אתה שותף בתיקון העולם, אוהב ועובד, נמצא שגם זה עבודת הבורא. יפה מאוד. כלומר, אחרי שהוא שלל את ההכרחיות ואמר שכל החיים אתה יכול לבזבז רק על אוכל ושתייה, מלבושים ודירות, אומר לו, זה גם חשוב, אתה שותף בתיקון העולם, זה גם עבודת הבורא. עכשיו אנחנו אחרי שעשינו צעד אחורה וצעד קדימה, תתכוננו לצעד אחורה. צעד אחורה היה כל החיים הולכים ללכת לך על זה שאתה בסך הכל הולך לעבודה וחוזר ומרדים את הילדים והולך לרמי לוי לקניות וחוזר ונרדם וקם בבוקר והולך לעבודה והחיים נגמרו. אמר נחמן, לא, זה תיקון העולם, זה עבודת הבורא, זה המשכן העליון. חשבנו שסיימנו, לא, נסוגים אחורה. אף על פי כן אם היה שופע עלינו חסדו לא היינו צריכים לכל זה. בסדר, חזרנו לנקודת ההתחלה, כי הלא איך ברא השם יתברך את כל העולם כולו אחר עדר הגמור שלא היה שום הוויה שהיה על ידה התערות הדלתתה. איך כל העולם הזה התחיל? מי העלה מים נוקבין, העלה מן שבזכותה זכינו למים דחורין, למד הזה שהשפיע את העולם? אף אחד. ואף על פי כן ברא עולמות כאלו והכל בחסדו בלי התערות הדלתתה כלל. כלומר, מה אמרנו שאנחנו צריכים להיות שותפים? לא תוהו ברעה לשבת יצרה, תן דעתך שלא תקלקל, זה שותף בתיקון העולם. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך את ההתערות הדלתתה שלנו. עולם חסד ייבנה, ומאחר שהוא יתברך יכול לברוא עולמות כאלו בלי התערות הדלתתה כלל, רק על ידי חסדו, בוודאי הוא יכול להחיות ולקיים העולמות רק על ידי חסדו, ולא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק ומלאכה. אז צודק היסוחור שלי מביתר, בי, כבר לא אי. למה הוא צודק? כי רב נחמן אומר שבניגוד לרב נחמן הקודם שהוא חבר מרכז המפדל וצריך לעבוד ותורה ועבודה ולהיות שותף בתיקון העולם, ואיזה מין דבר זה הפרזיטיות? רב נחמן ברסלבר אברך, לא צריך, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע עלינו מחסדו, ולא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק ומלאכה, כלום. אתה שואל, יש יהודים שלא עובדים, אתה שואל אותם איך אתם חיים, והוא אומר לך בשיא הרצינות, ניסים. אתה אומר, מה ניסים? חי. כן, אתמול קניתי קניות, הייתה לפני מישהי עם 14 ילדים, אנחנו מכירים שנים אפילו. איך עושים קניות שיש לך 14 ילדים בלי שום עסק ומלאכה? הכל בחסדו יתברך, נכון? מציאות. ואפילו ההכרחיות היו נעשים על ידי אחרים, גם אוכל ושתייה, המינימום הזה, מישהו בא ונותן לך קרטון ירקות עד הבית, ארגז מתנובה, קונטיינר של עופות לחג, הכל נעשה מידי אחרים. אתם לא מאמינים, תעבדו קשה. אתם מאמינים, תעצרו טרמפים ותבנו עוד חדר. אנחנו אומרים מפורש, כמו שכתוב, עמדו זרים וראו צונכם ובני נחר יקרכם וחרמכם ואתם כהני השם תיקראו. אמר אחד הרבס, מי זוכה לזה? מי שהגוי הוא בחינת זר אצלו, אבל מי שהגוי בתוכו לא יהיה בחיל זר, אבל הגוי הזה הוא לא זר, לכן הוא לא יכול לראות את צונו, ובני נחר הם לא הקורמים שלו, כי הוא חבר שלהם. לא, הוא לא מקבל. רק מי שיושב זקן ויושב בישיבה, אין לו שום קשר עם כל הגויים והבני נחר, הוא כהן, הוא זוכה לכך. כהני השם די גם בחינת חסד, בחינת עולם חסד ייבנה, היינו שיהיו נקראים כהני השם בחינת חסד, שאין צריכים לעשות שום מלאכה, רק העולם מתקיים בחסדו כנל. ברוך השם, אדם לא יודע איך הוא יחיה אחרי החתונה, חסדי השם הוא חי, איזה שפעים שהוא מקבל, ילד אחד, ברוך הוא שולח שפעים, וכן על זה הדרך. לכן הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם בחסדו, וכל מה שאני דיברתי בשבח תורה ועבודה, הלכתי צעד אחורה, חזרתי להיות פרומר אברך ויושב בישיבה. בסדר, חזקתם חזק? שלב רביעי, תתכוננו, סיבוב. אך שהחסד נתעכב חס ושלום ואין משפיע עלינו חסדו, לא תמיד יש חסד, לפעמים זה מתעכב, יש בעיה בעברה הבנקאית, משהו נתקע, אתה מחכה לסכום, הוא לא מגיע, מה עושים? איך? נתקע. אזי צריכים לעשות בשביל התערותא דלתתא. כלומר, לפעמים יש בעיה בצנרת של השפעת שפע מהחסדים, מהחסדים נתקעים, אנחנו הופכים התערותא דלתתא, וזה בחינת לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היינו, עכשיו תראו איזה יופי של העתוד הרשני, לך השם החסד, שהחסד נתקע אצלך, נאגר אצלך, אתה לא משחרר לנו. פה אנחנו אומרים, כי אם לידך הפתוחה המלאה הקדושה והרחבה. אמר לי פעם איזה יהודי תימני, אומר, פתוח, תעשו את התנועה הזאת, תחו ידיים, אם לא תעשו את זה בגב, מה זה מרגיש? פתוחה, אתה פותח, נכון? מלאה, ידיים מלאות, מה זה מלא? אתה תופס משהו. הפתוחה והרחבה, מה זה רחבה? רחב, נכון? כל התנועות האלה זה תנועות של פתיחה. מה עושה באמצע הקדושה? קדושה. אומר, אנחנו אומרים קדושה, הקוף והגימל. במקור הוא אמר זה היה קדושה, וזה הרבה יותר מסתדר, פתוח, רחב, קדוש. ואז הוא עשה מהלך שהקודש, זה כבר היה דרשן, יש לו איזה גודש של קיום, של מלאות, של חיים, זה קודש. אוקיי, עכשיו אומר רבי נחמן, כאשר לך השם החסד, אתה לא משחרר לנו, זה לך, אתה תשלם לאיש כמעשהו. כאשר אתה משחרר לנו את החסד, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה. ראו זרים צונכם ובני נחר עיקריכם וקורמכם. אבל שזה אצלו התברך, זה מבחינת לך השם החסד, החסד נתעכב, אצלו התברך את משפיעו עלינו, אזי כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, היינו כפי העשיות והעסקים שעושה. כלומר, אתה יכול להיות תבריך, אתה תחיה לא פחות טוב מאותו אחד שמבזבז את כל חייו ומתרוצץ כחיה להסביע דמי ביתו. אבל לפעמים יש בעיות בעברה של משרדי הממשלה, ממשלת מעבר, תקופת בחירות, ואז אתה תקוע. בסדר? לך השם החסד, כי צריכים לעשות דווקא מחמת שהחסד מתעכבת, לא יתברך ואינו משפיעו עלינו. אבל אם היה משפיע עלינו החסד, לא היינו צריכים לעשות כלל, ואזי היה נתקיים כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כאילו הוא עושה, כי אין צריכים לעשות כלל כששופע חסדו. אוקיי, אנחנו סיימנו עכשיו את המהלך הרביעי. מהלך ראשון אמר נבח, אנשים בזבזים את החיים על עבודה ופרנסה ולשתות ולאכול וללבוש ובית. מתי תעשה את מה שאתה באמת רוצה? טוב, שלב הבא אמר לא, גם המעשה שאתה עושה זה חלק מקיום העולמות, בניית המשכן העליון. שלב שלישי אמר, אבל אם באמת אתה זוכה, אדם זוכה לראו זרים, עמדו זרים וראו צונכם, לחסד האלוקי בלי שום מאמץ. חזרנו לנקודה הראשונה. עכשיו בשלב הרביעי אנחנו חוזרים לנקודה השנייה, אומר לא, לפעמים יש בעיות בהעברת החסד, בשביל התקופות שיש בעיות בהעברת החסד, בשביל זה אנחנו עובדים. בסדר? אנחנו סיימנו את התחנה הרביעית, נכנסים לתחנה החמישית, ובסוף אם תחזיקו ראש ננסה להבין את ההבדל בין שבת ויום טוב, לבושים וחוסר לבושים.
אבל איזה מעלה יש בזה כאילו בשלב הרביעי, איפה שאתה מציג? זה כאילו, זה נראה לי כאילו זה לא חוזר לשלב השני. השלב השני בעצם אומר
חוזר בדיעבד.
כן, יש פה קצת משהו בדיעבד, זה לא שזה המטרה הגדולה של החיים.
אפשר להציג את זה על ציר ביוגרפי. אדם מסיים את הישיבה, בסדר? איך אומרים? למד ברוך השם ברצינות, 18 שעות ביממה כנודע, עכשיו הוא רוצה קצת לפגוש את העולם, לעבוד, לעמוד בפני עצמו, רוצה לעבוד. ואז הוא אומר, מה יהיה עליי? כל החיים אני ככה, לעבוד. מגיע שנה לישיבה, שמש נותנים מלגות, יש תוכנית מיוחדת, אומר לאשתו, עמית בכיר, זה אני, רק יש לי פרויקט, משקיעים, אני נוסע לחול, אבל אני רוצה לחזור לישיבה, ללמוד שנה בישיבה. שמיטה. טוב, חוזר לישיבה. הוא מגלה שהוא כבר לא יכול לחיות ממלגה של אברך. חוזר לעבוד. הוא זה אופציה, אבל הוא מבין ש הוא כבר לא שם. זה כאילו איזה שלב באבולוציה המנטלית שלו. הוא מבין שהוא לא יכול להיות תלוי בחסדו התברך של הגביר. הוא רוצה לעבוד. כן, יש משהו, פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריאות. ואגב, אם אתם רוצים לעשות תרגיל, יש לכם גם חילונים וגם דתיים בקבוצה, וכולם מכבדים, כולם שמים כיפות, קסקטים. איך אתה יודע מי דתי מחילוני? אתה נותן לו לקרוא את המשפט הזה. הדתי אומר, פשוט נבלה בשוק. והלא דתי מה אומר? פשוט נבלה בשוק. ניסוי נפלא לדעת, כן? אתה לא צריך שואל איפה למדת וזה, הדתי תרגיל.
אני יודע שמה שאנחנו מרוויח שהמעבר שבו החסד לזה, זה שגם כשאתה עובד אתה מודע לזה.
אתה מודע.
אם הוא היה רוצה,
ואתה יודע שהוא לא רוצה, או שאתה לא מסוגל לחיות בתודעה הזאת, שלפעמים אין מלגה, אין העברה, אין פער בין הברוטו לנטו. בסדר? אז אתה באיזשהו שלב מגיע למסקנה שאתה יכול לחיות ככה, אתה לא רוצה. שלב חמישי, אך צריך לקבל החסד בהדרגה, כי רוב החסד אי אפשר לקבל, כי היו בטלים במציאות מחמת רב החסד. כן, רב נחמן עוסק בהמון תורות בצורך הזה לקבל חסדים בצורה מודולרית. איך החסד לא מנפץ את האדם? כי אין יכולים לקבל רוב טובה, וצריך לעשות כלי וצינור לקבל על ידו החסד, וזה נעשה על ידי יראה, כי על ידי יראה נעשה חקיקה וצינור לקבל על ידו החסד, בחינת הוא מחוקק מבין רגליו. רגל הוא בחינת יראה, שהוא בחינת סוף, כמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה. היינו שעל ידי יראה, שהיא בחינת רגל, נעשה חקיקה וצינור לקבל בתוכו את החסד. וזה בחינת, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, היינו שהחסד, בחינת אהרון, צריך לקבלו על ידי כלי, שהוא בחינת יראה, סתרה דלוי, וזה בחינת בגבורות ישע ימינו. יש לפעמים אדם זוכה, כן? ויש איזה הערה מלמעלה, יש תפילה שרמחל מתאר, יש לו ספר שנקרא תקטו תפילות, תף קוף תת וו תפילות, הליקוטי תפילות של רמחל, זה נפלא. ובתפילה תף עין בית הוא כותב שאנחנו מצפים לגאולה, שאז יתעורר שיר חדש. כל הגאולה אצל רמחל קשורה למוזיקה, קשורה לשיר. אני חושב שרב נחמן במגילת סתרים וכו' לקח את האלמנט הזה מרמחל ביודעין ולא יודעים. ואז שיתעורר השיר החדש, שיר חדש זה הנהגת הייחוד, נזכה לגילוי של סיטרה דה פלא. כך רמחל כותב, סיטרה דה פלא. אדם לפעמים זוכה, יש לו איזה הבלחה. איך חזון איש אמר שהקימו את המדינה? מי זוכר איך חזון איש התבטא? מן שמיה כמחי חינלן, הקדוש ברוך הוא חייך לנו, אמר חזון איש. אבל אז הוא גם אמר, תמיד חיוך זה זמן קצר, זה לא יחזיק, זה יהיה שנה. ככה מקובל להגיד שחזון איש אמר, כמה זמן אפשר לחייך? כן, יש משהו מקומם, לפגוש מישהו כל היום מחייך, יש גבול, זה פרצוף דורש איזון הפרצוף הזה. אבל מהשמיים מחייכים, אדם פתאום יש לו את ההצלחה, גם טסט, גם התקבל היחידה, הכל אבסורד, ברוך השם. עכשיו הוא מתפלל שיהיה לו כלים נכונים לקבל את השפע, את החיוך הזה. מרגיש אבל שמישהו מחייך. כן? יש נכון, ויש תקופות כאלה, תקופות שאנחנו זוכים לשפע האלוקי שהוא בראש שלנו. אנחנו מבקשים רחמך הרבים השם, למד אותנו רב נחמן, שנזכה גם להבין בתקופות שאנחנו לא רואים איך השפע הזה מסונכרה נכון למה שאנחנו רצינו, נכון? אנחנו מבקשים, תעזור לנו להבין למה המציאות הזאת היא לטובתנו, אנחנו לא רואים את הספרה בפלא. אבל יש לפעמים סיטואציות שאדם זוכה להם. איך אבל מאפשרים לסיטואציות האלה לא להכניס אותנו לאפוריה, שאדם לא יאבד את כל חבריו, שליבו לא יעלה, כן? גאווה, כמו אותו אחד שחזר ממגדל עדר, נכון? וראה את אותו מכוער. איך אדם זוכה לאיזון נכון? איך לשמר בתוכו את המחוקק מבין רגליו, את היראה, יזכיר לעצמו יום המיטה, כן? פעם שאלתי אדם אחד שתמיד הוא דורש בקהלים רבים והרבים מראים לו, מה הוא עושה? יהודי רשמיים עצום, מה הוא עושה שליבו לא יעלה עליו? זאת אומרת, סוף סוף אתה שואל את זה, אנשים לא שואלים, אבל אני מזכיר לעצמי שגם אני וגם הם לא עוד הרבה זמן פה. אני מכניס את הסיטואציה לפרופורציה, לאיזה קונטקסט שפוי של קיום. אני מזכיר לעצמי שלא במותו ייקח הכל, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה. היראה מכניסה את הסיטואציה שיש בה איזה גילוי של אין סוף לתוך קונטקסט שמשמר אותה משבירה מוחלטת. איך אבל אנחנו זוכים ליראה? ועיקר היראה נעשה על ידי התגלות הרצון בבחינת רצון יראיו יעשה. הקדוש ברוך הוא עושה את הרצון של יראיו, כן? עושה רצון בעלה, נכון? מכירים שהגיע יוסף בורג לרבי מלובביץ', היה חוק מי הוא יהודי. המאבק שאתם רואים עכשיו בין מאבק לא נעים בין אגפים שונים של רבנים ביחס לגיור הוא עין ואפס לעומת מה שהיה פה ביחס לשאלת חוק מי הוא יהודי. הרב מלובביץ' אז נלחם כאריה נגד, יוסף בורג היה בעד, ובורג והרבנית שלו, לרבנית שלו אתם יודעים איך קראו? מקף. הגיעו לבקר את הרבה, והרבה מלובביץ' שם נותן לבורג להמשיך, ואשתו של בורג הייתה משפחת סלונים, המשפחה החבלית של חברון, רביתו של אדמור הזקן מנוחה רחל, התחתנה עם משפחת סלונים. הוא אומר לאישה של יוסף בורג, תגיד לי, איך את נותנת לבעלך ככה להיות בעד חוק מיהודי? אז בורג זה לא יהודי שייתן אפילו לא לרבי מלובביץ' לעשות סכסוך בינו לאשתו. מסתובב, אומר לו, רבי, אישה טובה עושה רצון בעלה, מה זה אתה שם, נסה לסכסך בינינו? הרבי עושה את רצון בעלה, את רצון בעלה, היא עושה את הרצון, היא חי לי מה לדבר, רק איתה. רצון יראיו יעשה, נכון? הוא עושה את רצונם של יראיו לא רק כממלא את הרצון, אלא הוא מייצר להם רצון. מה בעצם לרצות עכשיו? רצון יראיו יעשה.
אפשר שאלה,
כן.
למה יראה
מבחינת רגל? יראה, עוד מעט נגיע, מה זה רגל? לרגל לא נכנסתי, זה אני שומר לסוף, נגלה מה זה עכשיו רגל, תלכו. שעל ידי התגלות הרצון נעשה יראה, היינו שהתגלה שהכל מתנהג ברצונו התברך, כי הוא התברך ברא הכל ברצונו בלי שום חיוב כלל, מחיה ומקיים הכל ברצונו התברך, ואין שום חיוב הטבעי כלל. על ידי זה נעשה יראה, כי על זה שכר ועונש, ושייך להתיירא מפניו התברך, כמו שאמרו רזל, וירא יעקב שמא יגרום החטא. אבל שאין התגלה הרצון וסוברים שיש חיוב הטבע, כן, פה רב נחמן כבר מדבר עם הרמב״ם במורה נבוכים, האם אנחנו יכולים להכיר בקדמות העולם, שהעולם לא נברא, שהעולם הוא מחויב המציאות ולא אפשר המציאות, הוא כאילו מתנהג על ידי הטבע, חס ושלום אין שייך יראה, כי אין שכר ועונש כלל, מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע, נמצא שעיקר היראה על ידי הרצון. כלומר, יש לי יראה ממישהו כאשר אני יכול לפגוש אותו, לא ממכונה, בפועל, העומק, וזה דיברנו גם שבוע שעבר, דיברנו על המקום של החשיבות של היראה, החשיבות של, הזכרנו את המהר"ל בסוף פרק כ"ז בתפארת ישראל, כפה עליהם הר כגיגית. הבאנו דברים שהביא בריה לייב הלר בהקדמה לשם שמטה, שהוא אומר, מי רוצה אהבה כפויה? אין אדם רוצה באהבה כפויה. אמרנו שעדיין בכל אהבה יש אלמנט של אנחנו משמרים את היראה. לקרוא כתובה תחת החופה, טקס הכי רומנטי, שבסופו של דבר הופך לאירוע בירוקרטי. תחתום לי פה, תחתום לי פה, יש אותיות קטנות, והוקיר והפלך והפרדש. גם אם קוראים את זה בעברית, זה סוד שאני גיליתי לאיזה חתן. לא מרוויחים כלום. אתה עדיין נשאר מחויב, הבירוקרטיה נשארת. תן את זה בארמית. האורחים יחשבו שזה שיר אהבה שאתה כתבת לה. זה רומנטיקה. זה לא משנה, עברית, ארמית, אתה פה מתחייב. יראה בתוך הרצון. שיש רצון לעולם, יש בו אלמנט של יראה. אין אהבה בלי יראה. אדמור זקן מדבר על זה בפרק מ', מ' א', מ' ב' בתניה, שזה תרי גדפין, שתי כנפיים. עם אחת אי אפשר לעוף. וזה, היראה מגלה את התגלות הרצון, כי הלא, הפכתי דף, איך ברא השם יתברך את כל העולם כולו אחר העדר הגמור, שלא היה שום הוויה שיהיה על ידה התערותא דלתתא, ואף על פי כן ברא עולמות כאלו והכל בחסדו בלי התערותא דלתתא כלל, בחינת עולם חסד יברנה. ומאחר שהוא יתברך היה יכול לברוא עולמות כאלו בלי התערותא דלתתא רק על ידי חסדו, בוודאי הוא יכול הוא לקיים העולמות רק על ידי חסדו, אבל אמת הוא יכול על ידי חסדו, אבל יש לנו הבנה שהבריאה והמכוונות של הבריאה יש בתוכה חפץ, יש בתוכה רצון, יש בתוכה מפגש עם מישהו, עיני השם אלוהיך בא, ושיש מישהו, יש בתוך כל האהבה, יש לנו כלפיו גם יראה, יראה דקה. אני אנסה להגיד מילה אחרת שאולי תסבר את האוזן. יראה נראית לנו משהו ששייך לדורות קודמים, לקסטות אחרות לגמרי, מהקסטה העליונה שיושבת פה שבטוחה שאצלנו הכל רומנטיקה. אז לא, יראה זה בעצם הערכה. הערכה, כלומר, לא רק שיר השירים, אלא מגילת רות, מקום של בגרות, של טוטליות, של ביחד, שאנחנו לא רק שאנחנו צעירים ויפים ומוצלחים, אלא זה אני רוצה אותך עם הכישלונות שלך ועם האחור שלך. כן? משה ויהושע נכנסים לארץ, מדוע? כי הם מילאו אחרי השם, הם יכולים ליצור זיקה עם הקדוש ברוך הוא גם עם האחור, אחרי הוויה. כן, אחרי הוויה לאוכם תלכו כארי ישאג. אדם רוצה כל היום יחסים פנים בפנים, להט, אקסטרים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, עשה בעינייך מנגדי שהם הריבוני, מה שנקרא, תזיזי כבר את העיניים ממני. למה? אי אפשר. אומר שמאי בן עזרא בשיר השירים, עשה בעינייך מנגדי שהם, מה זה הריבוני? הסירו כוחי וממשלתי. התביעה כל הזמן לפנים בפנים, וזה שכל תפילה תהיה תפילה, שכל מבט תהיה מבט, שכל לימוד יהיה לימוד, זה מבוא נפלא להתרסקות. אנחנו ביחד, אבל יש לנו את האלמנט של השוב, יש לנו את האלמנט שאנחנו מבינים שיש את הקיום עצמו, והקיום עצמו זוקק בתוכו אלמנטים כל הזמן של הערכה, של יראה הילאה, אקרא לזה כך, יראה הילאה. יש, איך? יראה כי היא מוגבלת. במובן מסוים חבר אומר לך, בוא נשב ביחד. אם אין יראה ואתה תגיע בזמן רק כי אתה מאוד אוהב אותו, אתה מיחידים שבדור. אלא מה? יש לי גם מקום שאני מגיע בזמן, יש פה יראה. זה לא, זה פסטנישט, זה אחר, זה לא יפה, נכון? לא תמיד אני מגיע בזמן כי אני מאוד אוהב אותו, את החברותה. לא תמיד אני מגיע בשיעור בזמן כי אני מאוד אוהב אתכם או מאוד אוהב את המורה. לא, לפעמים יש לי מאוד מסתדר לי לאחר. אלא מה? לא, זה לא מכובד לאחר. זה נקרא יראה. בסדר? בכל אלמנט, בכל קיום יש אלמנט של אני עושה את זה לא רק כי בא לי ומתאים לי ונכון לי וזורם לי עכשיו בדיוק במינון הנכון 24 מעלות. לא, יש פה עוד רכיבים שאני מביא אותם אלא ביחד שלנו. הרבה פעמים שיש רק רכיב של אהבה זה נורא קוסם בהתחלה, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לרוץ למרחקים ארוכים. זה דרך נורא מהירה, אבל היא לא תסחוב להרבה זמן. זה מתלקח מהר. זה לא ביחד של זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרים. היה פעם קודמת, היה פעם ראשונה. זאת הפעם זה אני מבין שיש פה שילוב של רחל ולאה שבנו שתיהם את בית ישראל. והנה הוא מחזיר אותנו עכשיו אל המקום של יום טוב. מה שראינו? איך? גם שכר בעונש, אם אתה תאחר הביתה, אתה תישן בחוץ. בסדר? אני לא, שכר בעונש יש מסמנים שלא, אני לא יודע להשתמש בהם בצורה נכונה. בסדר? אבל שכר בעונש במובן של כל קומות היראה. אני ניסיתי קצת לגשר בין המושג הזה לבינינו, למרות שאני משוכנע ששכר בעונש הופך את רוב בני אדם לאנשים מוסריים. זה לא מבוטל גם ביחסים בין אנשים, אבל קצת נמנעתי אז אל תחזיר אותי בכוח. אבל גם שכר בעונש, כן, שכר בעונש. והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים. מתי יש התגלות הרצון? את הצעקה של הרצון, את קריאת הרצון, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון. ליום טוב יש פה, הוא מדבר, צריך להקשיב לו. הקריאה של סוכות היא לא הקריאה של פסח, הקריאה של פסח היא לא של שבועות. יש יהודי, שימו לב, כל אחד יש לו את החג שלו. יש אחד שהוא של פורים, ופורים שעבר עד פורים זה, יש אחד של חנוכה, יש אחד חנוכה, נכון? תעשו לרגע סדנה. מה אתם? תוכלכם, קחו רגע. איזה חג אתם, אחי? כל אחד יש לו את ההערה של הרצון. יש חג שקורא לו. בשבת אין את זה. מה, אני הכי הרבה שבת נסור ולא בעל אותך? יש כאלה, פרשה הכי ארוכה נסור. משהו. אבל חג יש לו איזה קריאה, יש לו איזה דיבור שהוא מדבר. שהכל מתנהג רק על פי רצונו בבחינת מקרא קודש. מה זה מקרא קודש? הקודש קורא. קצת מזכיר את מה שאדמור הזקן כותב בסוף פרק למד זין בתניה. מה זה קורא בתורה? מה זה? אנחנו באמצעות התורה קוראים לא יתברך לבוא אלינו. קורא בתורה, באמצעות התורה קוראים לא יתברך לבוא אלינו. איתם אתה יכול להביא לי את התניה שם, זה ככה שורה ששווה שנקרא אותה מתוכה. הנה על השולחן, על השולחן. מה זה הקריאה בתורה? הוא מדגיש לנו שזה בכלל מעניין לראות איך הם שיחקו עם המילה קורא. רק רגע בתורכם. הנה, עסק התורה נקראת קריאה, בלשון קריאה קורא בתורה, שעל ידי עסק התורה קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו. זהו, בשביל זה, אם באתם לפה רק בשביל לשמוע את זה, זה מספיק. על ידי עסק התורה קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו, כביכול כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו להיות עמו בצוותא חדא ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי. לאפוקי, מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, בסדר, תראו עכשיו, אלא צועק, אבא, אבא, סתם אתה צועק, הולך ליערות, צועק, אבא, אבא, תתה, תתה, מה זה? אתה רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא? תלמד, דרך התירה, לא לצעוק אבא, אבא. כן, רב נחמן פה צועק קצת על הברסלבר, זאת אומרת, אתם צריכים להיות גם למדנים. דרך התורה לקרוא לקדוש ברוך הוא, דרך התורה. רואים אגב שרב נחמן קצת יש לו מעניין היחס שלו לחבד, והוא מבקש מהחסידים שלו שיעמיקו בתורה שלו, שיעשו, כן, כמו החסידים של אדמו"ר זקן, שיושבים בהתבוננות 8 ו-9 שעות, מסופר שהוא נסע, ובצד הדרך היה קן של נמלים, והוא ראה שני חסידי חבד מהדור הראשון יושבים בתוך הקן, והם בהפשטת הגשמיות עוסקים בהתבוננות איך יהיו ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין ולט אתר פנוי מיני. והוא אמר לרב נוצן ולתלמידים, ככה אני רוצה שאנשי קודש תהיו לי, לעסוק בתורה, לקרוא בתורה ולא לצעוק אבא אבא רק. זה מקרא קודש שהיום טוב קורא ומכריז את הרצון, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך איתנו אותות שהם הפך הטבע, שעל ידי זה נתגלה הרצון שהכל ברצונו ואין שום חיוב הטבע כלל. בפסח יציאת מצרים שהוציאנו ממצרים באותות נוראות, בסוכות היקף ענני כבוד. ועל כן כל יום ויום טוב מכריז וקורא את הרצון מבחינת מקרא קודש, ועל כן הימים טובים נקראים רגל שהוא בחינת עירה, כי על יום טוב שהוא התגלות הרצון על ידי זה נעשה עירה. אין לבושים ביום טוב, אין למתת אבות מלאכה, נכון? יש חופש ביחס לשבת. שבת כל הזמן קשורה, ששת ימים תעשה מלאכה והיום השביעי תשבות, אתה קשור להכרחיות. עכשיו יש לבושים, שבת היא בעצם כל הזמן על הציר של הלבושים, של הלמתת אבות מלאכה. יום טוב פורץ את הקומה הזאת. יום טוב זה חוץ לארץ, זה קיום של קדושה בלי לבושים. כן, אנחנו יכולים אפילו, נכון, מה עכשיו בשבועות? מה ההבדל בין החג לשבת? אפשר לבשל? יום טוב, מרגיש את הקריאה, אתה אומר עכשיו היום טוב קורא לי לאיזה מנגל, מה אתה יכול לעשות? שבת אי אפשר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. שבת קשורה בעצם, לקחת את ימי החול, אמרת הפוך זה שבת. כלומר אלמנט השיח עם הלבושים של ימי החול קיים. יום טוב זה אקס טריטוריה, זה לא קשור ליום חול, זה לא יום חול הפוך. עכשיו לכן העירה יש בה גם אלמנט של הקריאה, כדי לשמוע משהו. בשבת אנחנו לא מספיק שומעים, כדי לשמוע ביום טוב יש משהו יותר אינטימי במגע הזה, במגע עם היום טוב. יש קריאה של היום טוב אלינו, יש לנו גם יראה מהיום טוב. ישנת בשבועות נגמר היום טוב, שבת ישן שבוע, אך לא תמיד שומעים את כל הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון, וזה נמכר בשמחת יום טוב. כי כל אחד לפי מה שמרגיש ושומע כל הקריאה של יום טוב שמכריז וקורא את הרצון, כמו כן יש לו שמחת יום טוב. כי כשנתגלה הרצון שהכל ברצונו יתברך, אז היהודים שכל השיעבודים והגלות וכל ההכבדות שהם מכבידים עלינו, על כולם ינקום בהם הוא יתברך ויגלנו מידם. יום טוב, אם אני חוזר להתחלה שאיתה פתחנו, מה שאומר רב נחמן לרבי יודל, יום טוב זה חוץ לארץ. יום טוב יש איזה פריצה של כל המערכות, יש גילוי של הרצון, אבל אין בית. יום טוב אנחנו שמחים בעבר, זה לא חלק מהעולם, זה חריגה מהעולם, זה לחיות בגלות. אני רוצה לעלות לארץ, שארץ ישראל זה מבחינת שבת, זה מבחינת לבושים, אני רוצה קדושה בלבושים, חלק מהטבע, חלק מהמורכבות. אני לא רוצה את הבלתי אמצעי הזה כל החיים, אני רוצה קדושה שבשבת האור מלובש בלבושים. את זה אני רוצה, את זה אני רוצה, ובשביל זה אני רוצה להיכנס לארץ. נקבל את ההערה של האור שמולבש בלבושים. זה רב נחמן, שבעצם עוסק הרבה ברצון לעבור מיום טוב לשבת. לכן הרבה פעמים גם יש פער בין שבת ליום טוב בתודעה. יום טוב יש הרבה יותר הערה, אנחנו ביחד, נכון? איפה אתה עושה את החג? שבת זה פחות, שבת זה הברור מאליו, שבת פחות אפשר להגיע להערה. שבת זה ארץ ישראל, שבת זה ארץ ישראל, זה חלק מהמציאות. איך יש קדושה שהיא חלק מהמציאות? עכשיו לסיים בשתי מובאות, אחת משפת אמת ואחת בסיפור נפלא. שפת אמת שבועות תפו יש למד דלת כותב, עניין שתי הלחם שיש לחם מן השמיים ומן הארץ. לחם מן השמיים זה המן, זה לחיות בגלות, שכל מי שתואם אותו תואם כל הטעמים שהוא רוצה. ילדים אצלנו כל אחד אמר איזה טעם שהוא רוצה, אז הם שאלו אם אפשר להתחרט בהתחלה קולה, אחר כך ספרינג, אחר כך טעם הפרסקים, הכל אפשר. אלא שאומר האלשך הקדוש שהבעיה שלהם הייתה שלא היה להם תאוות. כתוב בפסוק, בני ישראל התאוו תאווה, רצו שיהיה להם קצת תאווה. אדם רוצה לעמול, אדם לעמל יולד, אדם רוצה לעבוד, שיהיה לו את שלו, נכון? הבושה הזאת, הבושה של להיות ישכר, שאתה לא עובד. בשכר אין בושה כי יש איזה יחסי קורלציה, אבל הבושה שאתה בעצם מקבל נהמה דקיסופה, לחם שהוא בושה, לא עבדת עליו. וכל ירידת הנשמה, אומר המחל, זה הכל הרצון הזה לקבל את מה שמגיע לי. כבר שפת אמת שהשם יתברך נתן לנבראים לחם מן השמיים שיקחו לעצמם מפעולתם, דמן דאכיל דלאו דילי בהית להסתכו לבה. אם אני אוכל וזה לא שלי, יש איזה בושה. השליות הזאת, השייכות, היא זו שלמעשה מאפשרת לי להיות שייך אל הלחם, או הלחם שייך אליי בלי בושה. הבושה נקנית בעמל רב, ביזע, בהכרחיות. אבל במדבר זכו בני ישראל לקבל לחם מן השמיים, גם כן בזכותם ירד להם המן, אך מצינו כי מעלת ארץ ישראל גדולה מן המן. והוא שבארץ ישראל זכו לחבר בית הלחם, שתי הלחם, שאף שהיה פעולתם נדבקו הם והארץ לקדוש ברוך הוא. והוא עניין רצו ושוב, ואז יש יתרון ללחם מן הארץ יותר. להיכנס לארץ זה לזכות בלחם מן הארץ, שלא יהיה בושה. שבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, יום טוב, לא שעה אחת תרחה לפני. יש איזו הערה שאדם זוכה לה, הן גילוי הפנים של היחידה, של המקיפים ששייך בה, בתוך היום טוב, לעומת שבת ששייכת לעולם היותר פנימי. וזהו הנפת שתי הלחם, להורות שעל ידי חיבור שניים עלה גם לחם משמיים יותר. העמל וההשקעה והיגיעה שאנחנו רוצים בכניסה לארץ, לא כולם רוצים, זה לעבוד יותר קשה על לקבל קדושה, לקבל רוח הקודש. ראינו שהבעל שם טוב חשש מזה, אבל שפת אמת שהוא כבר כמעט ציוני מדבר על עלייה לארץ, הכניסה לארץ, המקום של השכר, של התגמול של הכניסה לארץ, לחם מן הארץ, שזה של השבת. עכשיו שבוע הבא עזר השם נדבר על רבי מנחם מנדל מויטבסק, מראשוני העולים לארץ במאות האחרונים בעליית החסידים. ולחבר את הלימודים אני רוצה להביא סיפור נפלא ממנו שמספר הרב זווין. הרב זווין היה למדן גדול, היה מספר סיפורים נפלא. ותדעו לכם שאם אתם ראיתם למדן שלא ידע לספר סיפורים, אתן לכם טיפ, יש פגם יסודי בלמדנות שלו. אבל אם תראו מספר סיפורים, תדעו שהוא גם למדן. אין מספר סיפורים שהוא לא למדן, לא תמיד הוא הספיק ללמוד, אבל הוא למדן. הרב זווין היה גם למדן וגם מספר סיפורים, תורה וגדולה במקום אחד. היה כפוסטר, היה חסיד חב"ד מזרם כפוסט, ומי שרוצה הנאה יקרא סיפורי חסידים שלו על שבת, בשבת. סיפור שעבר דרך העיר פולנה, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שבעריכות נדבר עליו שבוע הבא, ופה עשינו סיפור לחבר. התאכסן במלון וישן מקטרת ארוכה והסירה אבנת והלך להקביל בני הצדיק רבי יעקב יוסף פעל התולדות. שימו לב, לא סתם מקטרת ארוכה, יותר חמור, הסירה אבנת. מה זה אבנת? נכון, הסירה אבנת, הולך בלי אבנת. מה זה בלי אבנת? איך אתה בלי אבנת? אתה הולך לפגוש? אגב, יש היום חסיד חוצה מחוזה מכנסיים, לא מדבר על קצר, השם ירחם. אבל יש היום נגיד חצרות חסידים שקיבלו על עצמם, כל היום הולכים בגרטל. כל החיים זה קדושה, לא רק בתפילה. יש חצרות רק בתפילה. הוא בא לפגוש את בעל התולדות, התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, אחד עם המגיד ממזריץ', בלי אבנת, מסריח ממקטרת. כשראו אנשים כי הוא הולך אל הצדיק ולא אבנת והיא מקטרת, חרדו מאוד, כי בעל התולדות היה מקפיד מאוד, היה קפדן. יש הרבה סיפורים על הקפדנות של בעל התולדות. הם היו חסידים, אבל בבסיס היה להם הקפדה של מתנגדים, כן? היו, לפני זה היה מגיד, היה מוכיח גם, היה מקפיד מאוד. ונגשו אל רבי מנחם מנדל, אמרו לו, אנו חסים עליך כי הצדיק כזה מעניש שנכנסים אליו בהילוך כזה, לא משחקים. אגב, אני חושב שזה גם חשוב שיהיה לנו, זה צדיק שמעניש. אתה בא, אתה מסריח ממקטרת, מעניש. אתה בלי אבנת, מעניש. כמו בעל התולדות, אך הוא לא פנה אליהם, הוא בבועל בעל התולדות, כיבד אותו בעל התולדות מאוד. שלום קורבים את בעל התולדות, מה הטבעו של אדם זה אשר הרהיב עוז ללכת לכבודו בלי אבנת ועם מכתובת ארוכה וגם נעלה במסרוכין של כסף? זה מה שנקרא, הם הכניסו לו מהצד, וזה לא שמענו עד עכשיו, כן? שזה מה הטיפוס הזה? מה הטיפוס? סרוכין של כסף. שיב להם רבי יעקב יוסף משל למלך אחד שהייתה לו מרגלית טובה ששוויה הון רב, וחשש מפני גנבים שיגנבו אותה בכל מקום שתהיה תמונה שם. עמד והתמין אותה בבית הכבוד, שאין נשמע עליה על דעתו ששם התמינים אוצר גדול כזה. כך גם רב מנדל הוא שפל בעינה וענב בתכלית, והוא חושש שמידת הענבה שלו בכל לבוש שילביש אותה תהיה ניקה הימן על הקליפות, לכן התמין אותה מקום מתונף, כלומר בגאווה. משהו, מה אומר בעל התולדות? באמת הוא הכי ענב, הכי הכי ענב. אלא מה קורה? יש לו מרגלית, איפה אתה מחביא מרגלית? נכון, זה שאלה. יש לכם כסף ושבת, אתם נמצאים בעיר זרה, איפה אתם מחביאים את הכסף, את הדרכון? איפה אתם תחביאו? תחביאו במקום הכי לא מתוחכם שיש, על השולחן, כן? זה כמו משחק מחבואים, שתמיד יש את הילד המתחכם, הוא מתחת לשולחן, למה להתחבא? כאילו המקום הכי הכי טריוויאלי, או הוא על השולחן, אף אחד לא רואה. איפה אתה מחביא את הכסף? מקום שאף אחד לא יחשוב שאפשר להחביא אותו. עמד והתמין אותה בבית הכבוד, אף אחד לא חושב שמתמינים אוצר כזה בבית הכבוד, כן, בית הכיסא. דווקא לכן שרב מנדל הוא שפל, והוא חושב שמידת הענבה שלו, איזה לבוש שהוא לא ילביש אותה, יהיה ניקה לקליפות, הוא מלביש אותה בגאווה. אבל יש משהו בלבושים האלה שיוצר איזה מפגש אמצעי, מפגש מכובד, מפגש שנראה כמנותק, אבל בתוכו יש איזה סוד של החבאה של מידת הענבה דווקא בגאווה. כן, אתה רוצה לשבור את זה. מעין הסיפורים על הרוז'ינר שהיה הולך בגדי שרד אבל יחף. כלומר, ארץ ישראל בעצם זה איך יש לי את הסוד הזה בתוך הלבושים. ארץ ישראל איננה כעניין חיצוני, כלומר הלבושים בעצם חושפים שיש פה שותפות לקיום. שותפות לקיום זה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שנחיה פה לדעת בארץ דרכך, שהגילוי האלוקי, שהמפגש שלנו יגיע דרך הלבושים. שאני אוהב מישהו אני מבטא את זה דרך הלבושים. קונה לו פרח, מה פרח קונה לו ספר? זהו, עוד מעט שבוע הספר, תקנו וזה, אנחנו צריכים לחיות משהו. ממה, מה השבוע? אני אומר לך, אני אוהב אותך, למה אני צריך להביא לך ספר? פרח, הלבושים, העיצוב, זה בסך הכל חפץ. החפץ זה הביטוי לזה שאנחנו, האהבה שלנו היא מהעולם, היא מהקיום, היא מתוך המעשה ולא ניצבת מחוץ לו.
זה לא רק שהוא מתחפש לבעל גאווה, זה לא רק שאנשים
מתחפשים,
אלא גם יש מקום העמדה שלו,
אתה יודע, אתה מתחפש לבעל גאווה, איך אומרים, רואים עליך, אתה צריך להתחפש על אמת, כן? במובן מסוים אתה מקבל את האמצעיות הזאת שיש בינך לעולם, שיש בין הקדוש ברוך הוא לעולם, זה ארץ ישראל. דווקא המרחק הזה, שזה מבחינת השבת, שקשור לעבודה, של המלאכה, יוצר את המשיכה של רב נחמן לארץ, ואותה נקודה עצמה יצרה את הרתיעה של הבעל שם טוב, של כל גדולי החסידות. הם רצו בלי לבושים, בלתי אמצעי, ורב נחמן דווקא רוצה את הלבושים, את השוב, את המציאות, כי רצו עבורו זה שום דבר. זה ברגע קל, בני הקל. אבל איך אני אוהב מהעולם, מהמציאות? זה בעצם היה מבוא היום למה שנראה בעזר השם שבוע הבא. ניפגש עם התורה שלו, עם העלייה שלו, עם המורכבות של העלייה שלו לארץ, רבי מנחם מנדל מויטבסק, השם יעזור.